שווים לסוגיה שאנחנו עוסקים בה הערב בתוכנית משפט עברי. כמו שהזכרתי בפתיח, מרוץ הסמכויות, מרוץ הסמכויות בין בית המשפט האזרחי לבית המשפט לעניין המשפחה, בין בית הדין הרבני, כאשר לשתי הערכאות יש סמכות מקבילה בנושאים רבים. המרוץ משפיע בכך שכל אחד מבני הזוג מנסה להקדים את השני ולפנות לאותה ערכה שהוא חושב שתהיה עדיפה לו. ואנחנו אומרים בעניין הזה שלום וערב טוב לדוקטור עורכת הדין שרון פולינג, מומחית בדיני משפחה וירושות. ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז אם כן, נפתח בשאלה הראשונה, אולי מהו בעצם מרוץ הסמכויות?
אוקיי, אז נאמר, מרוץ הסמכויות בראש ובראשונה נוצר כתוצאה מכך שיש שתי ערכאות שיפוט מקבילות בנושאים שכרוכים בכל הנוגע לפירוק התא המשפחתי. הכוונה היא לסוגיות של מזונות, סוגיות של רכוש, חלוקת הרכוש וסוגיות של משמורת. והמשמעות היא שבן הזוג שפותח ראשון את ההליך, בין אם זה בבית המשפט לענייני משפחה ובין אם זה בבית הדין הרבני, הוא למעשה קובע איזו ערכאה תדון בסכסוך ובהיבטים הנלווים לו, כאמור רכוש, מזונות ומשמורת. הדבר היחידי שהיום אי אפשר לכפות את הדיון בו בבית הדין הרבני הוא נושא מזונות הילדים, שבמקרה הזה גם אם הגבר על פי רוב הוא זה שפנה לבית הדין הרבני וקרח את כל הסוגיות הנלוות לגירושין, את נושא מזונות הילדים עדיין אפשר לנהל בבית המשפט למשפחה. ואז כתוצאה מכך שיש לנו שתי ערכאות מקבילות, יש אינטרס לכל אחד מבני הזוג למשוך לכיוון הערכאה שהוא סבור שתיטיב איתו מבחינת נורמות השיפוט בה. וכך נוצר מצב שכל אחד מבני הזוג ממהר לפתוח את התיק פעמים רבות במציאות שבה הדברים מקדימים את זמנם, ואפשר היה לנהל דיאלוג על דרך של גישור או מסע ומתן ולמנוע את ההסלמה שלצערנו פעמים רבות לא נמנעת.
אז את עונית בעצם שעצם המרוץ הזה גורם להסלמה. למה בעצם? מדוע?
מכיוון שבמציאות שבה אין לנו ערכאה אחת שהיא דנה בסכסוך, וכל צד חרד שמה הצד השני ילך ויקדים ויפתח את התיק בערכאה שנוחה לו, אז לא ניתן לשבת ולהידבר בנחת, אלא כל הזמן יש את החשש בין הצד השני יקדים ויעשה מעשה. ואז נוצר מצב שכל אחד מבני הזוג פונה וממהר לפנות לערכאה שהוא סבור שנוחה לו, את החשש שהצד השני יקדים אותו. ואז אנחנו מגיעים למצבים שבהם בני זוג פונים לבתי המשפט או לבתי הדין הרבניים הרבה לפני שיש צורך בכך. כי הרי הגישה היא שכל הסכסוכים בדיני משפחה יש עדיפות עליונה שיפטרו על דרך של הידברות ובדרכי שלום. ידוע שבתי משפט ובתי הדין מאוד תומכים בהיבטים של גישור. הדבר חיובי מאוד גם בכל הנוגע לילדים, שלום הילדים ורווחתם בתהליך, כי אנחנו יודעים שהילדים הם קורבנות מרכזיים לסכסוכים נוקבים בין ההורים. וברגע שיש את המרוץ הזה וכל צד מרגיש שהוא יכול לקבל יתרון אם הוא יקדים ויפתח את התיק, ואם לא יעשה זאת צריך להיות בעמדת נחיתות, אז הרי שאנחנו לא יכולים לקיים את אותו תהליך מסע ומתן וגישור שאין איזה משהו שנושף בעורף, אלא בני הזוג הולכים, פותחים את התיקים. כמובן שאקט של פתיחת תיק בבית משפט או בבית הדין יוצרת הסלמה, והרבה פעמים גוררת איזשהו מדרון חלקלק שקשה מאוד לחזור ממנו אחורה, ולא מאפשרת את יישוב הסכסוך בדרכי נועם ושלום.
עכשיו, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. אחד מבני הזוג, כאמור, הקדים, או הבעל או האישה, יש סיכוי לאירור כלשהו של אחד מבני הזוג בעקבות הפנייה המקדימה? אם למשל האישה פנתה לבית הדין הרבני או הבעל, ובמאוחר יותר כמובן פנה הבעל או האישה לבית דין אזרחי, יש לו זכות לערער על הבעל או האישה שהקדימו אותו?
אז נאמר כך, בעיקרון יש מבחנים שצריכים להתקיים בכל מה שנוגע לפנייה לבית הדין הרבני בעיקר. על מנת שכריכת הנושאים בבית הדין הרבני תהיה כריכה תקפה, יש כללים שנקבעו. עם זאת, אני יכולה לומר מניסיון עשיר שברוב המקרים הניוד של התיקים מערכאה לערכאה מצליח במקרים ספורים ביותר. ותוצאת הדברים שמשחיתים הרבה מאוד זמן והרבה מאוד קרבות מקדימים עוד לפני שדנים לגופו של עניין בשאלה למי באמת תהיה הסמכות. כך שההליכים הללו בסופו של דבר במרבית המקרים לא מצליחים. יש מקרים חריגים שבהם באמת לא התקיימו הכללים בצורה בוטה, אז כן אפשר להעביר את התיק ובעצם לטעון שהסמכות היא בבית המשפט, אבל ברוב המקרים זה לא מסתייע. וחשוב להדגיש כאן נוסף בעייתי בכל הנושא הזה של שתי הרכאות המקבילות, מעבר למרות ולעובדה שאנחנו יוצרים הסלמה מאוד גדולה בהליכי הגירושים תחת ניסיון ליישב את הדברים בדרכי שלום, יש בעייתיות מאוד גדולה שכן המשמעות של איפה ייפתח התיק יכולה להיות מכרעת לגבי תוצאות הדיון עצמו. זאת אומרת, ישנם מקרים שבהם אנחנו בהחלט נקבל תוצאות שונות לו התיק יתנהל בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, וגם כאן בהיבט השוויון, השוויון השיפוטי, יש טעם לפגם בסיטואציה הזאת. אני אומר עוד דבר, כשאנחנו מדברים על מרוץ סמכויות, גם המרוץ עצמו הוא לא מרוץ שוויוני. במובן זה שאם ניקח לשם ההדגמה, שני בני הזוג יוצאים בבוקר אחד מביתם, מתוך הנחה בליבו של כל אחד שהוא כרגע הולך ופותח תיק, הבעל, שבדרך כלל הוא זה שיבחר בבית הדין הרבני, יכול תוך זמן קצר מאוד להיכנס לבית הדין, לקבל טופס מובנה מראש שבית הדין הכין עבור המתדיינים, למלא את הטופס בכתב יד, הוא לא זקוק לאורך דין, ולמעשה להגיש תביעה תקפה לחלוטין. לאחר מכן הוא יכול להסתייע באורך דין, להרחיב את טענותיו, אבל מאותו רגע, וזה ברמה של שעה, מרגע שהוא יוצא מהבית עד שהוא מסיים את ההליך הזה, יש לו תביעה. לעומת זאת, אישה שירצה לפתוח את התיק בבית המשפט למשפחה צריכה לעבור תהליך הרבה יותר ממושך. היא לא יכולה לעשות את זה לבדה, היא צריכה להגיש תביעות על פי רוב עם עורך דין. קשה מאוד להתנהל בבית המשפט לבד ללא ייצוג, גם לא בשלב ההתחלתי. אז גם במרוץ הזה הבעל מקדים למעשה, זאת אומרת הצד שבוחר בבית הדין מקדים, וגם פה יש חוסר שוויון. כי כמו שאמרתי, אם שני הצדדים מחליטים באותו רגע שהם הולכים ופותחים את התיק, הצד שבוחר בבית הדין הרבני יכול לעשות זאת במהירות רבה באופן משמעותי מהצד שבוחר בבית המשפט למשפחה.
מה לגבי הסמכויות שניתנות לבתי הדין הרבניים ובית המשפט האזרחי? האם סמכויות זהות לחלוטין, או שישנם סמכויות שלא ניתן בבית הדין הרבני לדן או בבית המשפט האזרחי?
ובכן, למעשה בסוגיות שיש בהן זכות שיפוט מקבילה, הסמכויות הן אותן סמכויות. אבל עם זאת, בית הדין הרבני יכול לתת סעדים שמכוח ההלכה שלא מוכרים בבית המשפט לענייני משפחה, ובהיבטים האלה, פעמים רבות, דווקא לאישה, בסיטואציה מאוד ספציפית, יש אינטרס להגיע בנדבך מסוים, לא בכל התיקים, אבל בנדבך מסוים לבית הדין הרבני, וזה בכל הקשור לסוגיה של מדור ספציפי. מדור ספציפי זה זכות שהיא מוכרת בדין העברי ולא מוכרת בדין האזרחי שחל בבית המשפט לענייני משפחה, ומשמעותה שלאישה יש זכות לגור באותו מדור, דהיינו באותו בית, שאליו היא הורגלה. כאן המשמעות מדור ספציפי. וכאשר האישה רוצה למנוע מן הבעל את האפשרות לפרק את השיתוף בדירה, שכן כידוע אחד מההיבטים של פירוק התא המשפחתי זה פירוק השיתוף בדירה, דהיינו מכירת הדירה, או שצד אחד פונה ממשנהו את הדירה, וזה פעמים רבות הנכס המרכזי והביטוי המרכזי לפירוק התא המשפחתי דה פקטו. ברגע שהאישה מקדימה לפנות לבית הדין הרבני ומבקשת שם צו למדור ספציפי, למעשה מוטל שיעבוד על חלקו של הבעל בדירה, וגם אם הוא יפנה לבית המשפט לענייני משפחה בצו לפירוק השיתוף בדירה, למכירת הדירה וחלוקת התמורה שלה, בית המשפט לענייני משפחה יצטרך לעכב את פירוק השיתוף לנוכח הצו למדור ספציפי. אז כאן יש לנו סעד שניתן מכוח המשפט העברי, שלא מוכר כאמור בבתי המשפט, ויכול לתת יתרון משמעותי לאישה שמקדימה ופונה ומבקשת את הצו הזה מבתי הדין הרבניים.
ומה לגבי הפנייה של הבעל לבית הדין הרבני? האם, זאת אומרת, עולה תמיד השאלה או ההנחה שפנייה של הבעל עדיפה בבתי הדין הרבני והאישה לבית המשפט לעניין משפחה, האם הטענה הזאת היא טענה נכונה שאולי בתי הדין הרבנים נוטים יותר לצד הבעל ולא לאישה? זה נכונה הטענה הזאת בכלל?
אז נאמר כך, בגדול ברמה עקרונית הטענה נכונה, אבל צריך כמובן לבדוק כל מקרה באופן ספציפי ולמה הכוונה. כפי שציינתי הרגע, היו מקרים שדווקא לבעל יהיה אינטרס להקדים לבית המשפט על מנת לדרוש את פירוק השיתוף, כדי שלא יקבל מנגד את הצו למדור ספציפי שיחשק אותו לחלוטין בכל מה שקשור למחירת הדירה. אז זה מקרה של האינטרס הוא לחלוטין הפוך. יש מקרים שבהם כשמדובר בבעל שבגד והתנהל בצורה אלימה, אז לפעמים יהיה אינטרס לאישה לפנות לבית הדין הרבני, כי בבתי הדין הרבניים עדיין יש רמה מסוימת של שיפוט מוסרי שמשפיע על מתן ההחלטות. זה כמובן עומד מאוד לרועץ לנשים במצבים שבהם מדובר באישה בוגדת. אנחנו יכולים לראות שההשפעה מאוד גדולה בפסיקת בתי הדין הרבניים כאשר יש דופי בהתנהלותה המוסרית של האישה במהלך הנישואין. ניתן לפני מספר שנים אפילו פסק דין שנחשב מאוד קיצוני ונהפך אגב על ידי בג"ץ, אבל היה צריך להגיע עד בג"ץ על מנת להפוך אותו, שקבע שאישה בוגדת תפסיד זכויות רכושיות, לא רק מזונותיה, שזה דבר שמכוח ההלכה ידוע שאישה שבגדה מפסידה את הזכות למזונות מבעלה, אבל כאן הלכו בתי הדין הרבניים וגם בית הדין הרבני הגדול שהוא ערכאת הערעור למעשה, וקבע שאישה תפסיד חלק משמעותי מזכויותיה הרכושיות עקב מעשה בגידה. דבר שלא מוכר כלל בדין האזרחי, שלחלוטין מפריד בין היבטי מוסר לבין שיקולים של חלוקת רכוש. בג"ץ לבסוף כמובן התערב בהחלטה הזו וקבע שאין לבתי הדין הרבניים את הסמכות לגרוע מחלוקה רכושית על פי חוק כתוצאה מפגם מוסרי בהתנהגות בתא המשפחתי. אבל אני יכולה לומר שהשיפוט המוסרי הזה שעדיין טבוע בגישת בתי הדין הרבניים יכול להשליך במצבים של שטח אפור. דהיינו, היום כבר פסיקה ברורה ומפורשת שתקפח זכויות לא תעמוד במבחן בג"ץ, אבל צריך לזכור שבדיני משפחה יש הרבה פעמים שטח אפור. יש נכסי ירושה שנטמעו בנכסים משפחתיים או נכסים מלפני הנישואים. זאת אומרת, מצבים שבהם ההחלטה היא לא שחור לבן. והגישה העקרונית של הערכאה שדנה בנושא תשפיע מאוד על ההחלטה, ולא תמיד אפשר יהיה להפוך את ההחלטה, כי כל החלטה תהיה במתחם הסבירות. וכאן, במקרים הללו, לאישה בוגדת או לגבר בוגד מאוד לא כדאי להגיע להתדיינות בבית הדין הרבני, מכיוון שאותה תפיסה מוסרית של התנהגותו שכאמור לא חלה בבית המשפט האזרחי עלולה בהחלט להשפיע על התוצאה לו המקרה יידון בבתי הדין הרבניים.
ברשותך, אני רוצה להתקדם. האם כאשר בני הזוג פונים בסופו של דבר להליך גישור, מרחפת עדיין סכנת מרוץ הסמכויות? בכל זאת אנשים פנו, פתחו תיק?
אכן כן, למרות שבדרך כלל בהליכי גישור מסודרים ומקצועיים יש חתימה של בני הזוג על הסדר גישור, שלרוב כולל גם התחייבות לא לפנות לערכאות כל עוד ההליך מתנהל. אבל יש אפשרות כמובן להכין את התביעות מבעוד מועד, ואם רוצים לפעול בצורה תקינה...
בכל פנייה יש דרשה כזאת לגישור או ש...
לא, לא בכל פנייה, זה תלוי במגשר. לרוב בגישורים מקצועיים כן מקובל שיש הסכם גישור, איזושהי התחייבות של הצדדים לתהליך. כמובן שההליך עצמו הוא וולונטרי ואפשר להפסיק אותו בכל רגע, אבל יש איזושהי הסכמה עקרונית על מנת להביע רצינות ותואר כוונות בתוך הליך הגישור, שלא פונים להליכים משפטיים תוך כדי התהליך. אבל אפשר בקלות לעקוף את ההוראה הזאת על ידי כך שכמו שכפי שציינתי, הצד שמחליט שהוא רוצה לפנות לערכאות וכמובן לא משתף את משנהו כי הוא רוצה להקדים אותו, יכול להכין את התביעות, להודיע ערב קודם שהוא מפסיק את התהליך, ובבוקר למחרת להגיש את התביעות. אז לכן, למרות שבדרך כלל יש מקובל לכלול הוראה כזו של מה שנקרא שביטת אש במסגרת הגישור, אפשר לעקוף את זה בקלות. כך שפנייה לגישור בסופו של דבר, אם אין מחויבות הדדית, לא עוצרת את מרוץ הסמכויות. ולכן, כפי שציינתי, יש בעייתיות מאוד מאוד גדולה עם המרוץ עצמו. עוד נקודה שחשוב מאוד לחדד, שהיה ניסיון בעבר על ידי המחוקק לצמצם את הבעייתיות של מרוץ הסמכויות ואת הקושי בעצם לקבל, להצליח במרוץ הזה כשרוצים לפנות לבית המשפט, על ידי הגשת בקשה ליישוב סכסוך. שאגב זה עדיין הליך שמוסר בתקנות וקיים, וחשוב שהמאזינים ידעו שזה לא נותן תרופה. המטרה של הבקשה ליישוב סכסוך הייתה שגם בבית המשפט אפשר יהיה להגיש משהו מאוד מאוד מצומצם, זאת אומרת שאדם יוכל לבוא לבדו, לא צריך להתקשר עם עורך דין קודם לכן, ולהגיש בקשה קצרה ופשוטה שבאה ואומרת יש סכסוך במשפחה, אנחנו רוצים את עזרת בית המשפט. המשמעות של פנייה כזו היא שבית המשפט מפנה את הצדדים ליחידת סיוע, שהיא יחידה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים מטעם בית המשפט, שמטרתה לנסות לראות האם אפשר להסביר ולהגיע בדרכי שלום להבנה והסכמה. היה וההליך הזה לא מצליח, אז יש בעצם הקפאת הליכים ל-30 יום, ואם במסגרתם אין הצלחה להגיע להסכם בדרכי שלום, יש 30 ימים נוספים להגיש תביעות, והתביעות מקבלות תיארוך רטרואקטיבי, דהיינו במועד פתיחת הבקשה הקצרה והפשוטה. וזה נועד בעצם לפתור את אותו מקום לא שוויוני שהיה קיים בפנייה לבית המשפט, כשציינתי שפנייה שמחייבת גיוס עורך דין וזמן להכנת תביעות. אבל בתי הדין הרבניים בפסיקה שלהם קבעו שהם לא מכירים בגריעת הסמכות הזו, כי יש פה בעצם גריעת סמכות מהם, הם לא מכירים בכך, מכיוון שזו חקיקת משנה שלא יכולה לגבור על חקיקה ראשית שמקנה להם סמכות, וגם כמה שופטים של בית משפט למשפחה קבעו שיש בעייתיות עם התקנות, כך שהיום זה למעשה אות מתה, למרות שהפרוצדורה הזו קיימת, אבל היא לא באמת מתגברת על מרוץ הסמכויות.
כן, ועוד שאלה לגבי הכנות של הפונים, האם בית המשפט מתייחס לדוגמה לגישה לא כנה של פנייה שכזאת, באלו בעצם מקרים בית המשפט יקבע כשמדובר בעצם במחטף ואולי בעצם יורה על עברת דיון לערכה אחרת, למשל לדוגמה?
אז כך, יש הכללים שדיברנו עליהם בראשית שיחתנו, שהם הכללים שמאפשרים את כריכת הסוגיות של רכוש משמורת מזונות לבית הדין הרבני, מדברים על כך שהתביעה, תביעת הגירושין, צריכה להיות כנה, שהכריכה של הנושאים צריכה להיות כדין ובכנות. אבל אני אוכל לומר שלמעט מקרים חריגים שבאמת מדובר בתביעת גירושין שמוגשת כשיש ראיות שלמעשה הבעל לא באמת חפץ בגירושין, וכשאין שום פירוט של הרכוש שאמור להיות נתון לחלוקה, במובן זה שאפשר לייחס לבעל חוסר כנות בחלוקת הרכוש וניסיון לקפח את האישה, למעט מקרים קיצוניים כאלה, ברוב המקרים בתי הדין הרבניים כן מכירים בכך ששלושת המבחנים הללו התקיימו. יותר מזה, בתי הדין הרבניים במסגרת התפסים שתיארתי שהכינו למדיינים, ואגב בשנים האחרונות חל שיפור בתפסים, במובן זה שהתפסים הם מעוצבים בצורה כזו שנועדה לתת מענה כבר למבחני הקריכה הללו, דהיינו יש ממש פירוט שבעל הדין צריך לפרט את הרכוש ויש רובריקות מתאימות שהוא צריך למלא. אז התפסים שהוכנו על ידי בתי הדין הרבניים למעשה מרפאים כמעט את הפגמים שיכולים להיות, וברוב המקרים לא יימצא, בפרט על ידי בתי הדין הרבניים שיחסית מקלים במבחנים הללו, לא יימצא שהיה פגם. סוגיה נוספת מעניינת שבתי הדין הרבניים בכמה מקרים קבעו שהסמכות נתונה להם גם כאשר האישה פנתה לבית המשפט לענייני משפחה, וזה במצבים שבהם האישה הגישה תביעות והשהתה את המסירה שלהם. זאת אומרת, הגישה את התביעות אבל לא עשתה איתם דבר, ובכך ראו בתי הדין שהמטרה הייתה רק לתפוס את הסמכות ולא באמת לקיים דיון, ולכן אגב השעיה של התביעות כן הקנו לעצמם את הסמכות למרות שהתביעות הוגשו בשלב מאוחר יותר. אז גם בהיבטים הללו חשוב כמובן שהצד שפונה לא ישתמש בפנייה ובפתיחת התיק כאיזשהו קלף אסטרטגי, אלא באמת יבטא את רצונו לנהל את התיק, כי אם לא יעשה כן גם בבית הדין או בבית המשפט למשפחה באותה מידה, הוא עלול להיות כפוף לטענה שבעצם פתח את התיק רק מתוך מהלך אסטרטגי, לא מתוך רצון אמיתי, והסמכות תהיה נתונה לערכה השנייה.
כן. ושאלת השאלות, הדוקטור שרון פולינג, בעצם כיצד ניתן להתגבר על מרוץ הסמכויות? דיברנו במהלך השיחה על גישור. האם זהו הפתרון היחידי או שישנם עוד אמצעים או ניסיונות לפתרון של הסוגיה הזאת?
למעשה הפתרון, גישור הוא בעצם אמצעי חלופי להידיינות המשפטית. הוא לא פותר את מרוץ הסמכויות, כי מרוץ הסמכויות למעשה יוצר מצב שאנחנו יכולים להשתמש פחות בערוץ הזה טרם פנייה להליכים. הצעת החוק שהועלתה לאחרונה שמדברת על ביטול מרוץ הסמכויות בעצם נועדה כליל לבטל את המרוץ על דרך של מתן הסמכות לבתי הדין הדתיים, גם בית הדין הרבני, גם בית הדין השרעי ובתי הדין הנוצריים, שגם להם סמכויות מקבילות, רק במצב שיש הסכמה של כל המדיינים. דהיינו, אם מישהו מבני הזוג מבקש לקחת את ההליך לערכאה הדתית, אז צריכה להיות הסכמה של הצד השני להידיין בפני הערכאה הדתית, ולא לאפשר את המצב הקיים היום.
זאת אומרת, אחד מבני הזוג צריך לידע לאן הוא מגיע? לאן הוא עולה?
המשמעות היא שגם אם הוא לא מיידע, הסמכות לבית הדין הדתי תהיה רק אם הצד השני מסכים. זאת אומרת שאם ניקח דוגמה...
ומה לגבי בית הדין האזרחי?
בית המשפט למשפחה לא. בית המשפט למשפחה הוא למעשה הערוץ הראשי של ההידיינות, כבית המשפט האזרחי של המדינה, ובתי הדין הרבניים הם בעצם איזושהי ברירה שיכולה להתקיים אך ורק אם יש הסכמה של שני בני הזוג להידיין בערכאה הדתית. אני סבורה שהצעת החוק, כמובן שבמתכונת שלה אכן תפתור את מרוץ הסמכויות, אני סבורה שיהיה קושי מאוד גדול להעביר אותה בקואליציה ובכל ההיבטים הפוליטיים הכרוכים בכך, מכיוון שההצעה הזו לא תתקבל, תצמצם עד מאוד וברמה דרמטית את סמכויות השיפוט של בתי הדין הרבניים, מכיוון שבאחוז מאוד מאוד גבוה של המקרים כמובן שלא תהיה הסכמה, כי כמעט תמיד למעט אוכלוסייה דתית שחפצה בשיפוט בתי הדין הרבניים בכל מקרה, למעט האוכלוסייה הזו, ברוב המקרים האחרים תמיד יהיה אינטרס לצד אחד שלא לקיים את הדיון בבית הדין הרבני, ואז אנחנו לא נגיע לאותה הסכמה משותפת שצריכה להיווצר, ואנחנו מדברים כאן בקיזוז סמכויות מאוד מאוד דרמטי של בתי הדין, שקשה לי להאמין שבהיבטים הפוליטיים תהיה אפשרות להעביר זאת. אבל ההצעה אכן מדברת על מציאות יותר מתוקנת, מציאות יותר מתוקנת, שאגב, אנחנו מאוד חריגים במרוץ הסמכויות שאנחנו מסתכלים על העולם המערבי, ולכן המטרה היא ליצור מציאות יותר מתוקנת של ערכאה אחת מרכזית שמשקפת את ערכאת המדינה, וכמובן ערוץ שאנחנו לא מבטלים אותו, אבל אפשר יהיה להתנהל בו, דהיינו הערכאות הדתיות, רק בהסכמה משותפת.
דוקטור, עורכת הדין שרון פולינג, מומחית בדיני משפחה וירושות, אני מאוד מודה לך על הדברים, והחכמת אותנו.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
תודה רבה.
הילד סובל מהפרעת קשב וריכוז? יש לכם זכויות.